או בפרק הפועלים אמר רבי יהודה אמר רב, אמר אמר רב חייא בר רב, אמר רבי יוחנן, כל המלמד בין חברו תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלה, שנאמר ואם תשוב ואשיבך לפני תעמוד. וכל המלמד בין עם הארץ, אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה מבטלו בשבילו, שנאמר ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיה. כמובן זה המשך של הפסוק, כן? אם תשוב ואשיבך לפני תעמוד, ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיה. פירוש זה כי מי שהוא לומד תורה בעצמו, אפילו אם מלמד לבנות תורה, אינו מורה שהוא שכלי לגמרי, כי האדם יש בו הגוף הגשמי. ולפיכן ראוי לישיבה של מעלה שהוא יושב לפני הקדוש ברוך הוא, כי אין רשוי שישב לפני הקדוש ברוך הוא רק משהו כולו שכלי, בלתי גשמי. אני אומר את זה בקצרה, הערנו אפילו שבן אדם מלמד את בנו תורה, זה עדיין הוא. זה עדיין נמצא במקום מתוחם. החומר, מה שמאפיין אותו, הגשם, הגשמיות, החומריות וכו', זה התיחום.
גבול.
סליחה?
תיחום.
גבול. כן, גבולות, הגבול. ולכן גם מי שמלמד את בנו תורה, זה עדיין כמו שדיברנו על זה בריחות בפעם הקודמת, זה בר הקרא דאבוה, זה כאילו המשך שלו. אז עדיין לא ראינו את החותם המיוחד של מה שאנחנו מדברים, שהתורה היא שכלית, והיא משפיעה ואין לה גבולות וכו' וכו'. אבל המלמד את בן חברו תורה שהוא כולו שכלי, כאשר לימד לבן חברו הוא מתפשט התורה לאחר, כמו שהתבהר לפני זה, שזה מורה שהתורה שהיא אצלו היא שכלית לגמרי. ולפיכך אמר שהוא זוכה לישיבה של מעלה להיות עם הקדוש ברוך הוא לגמרי, כאשר הוא שכלי גמור בזה שהוא משפיע תורה אף לאחר. כלומר, היכולת ללמד אחר, היכולת נתינה לאחר, יש בה עוד פעם קניית זהות שתואמת לזהות של, לאופי של התורה, ולכן ממילא אתה שייך לתורה. אבל המלמד לבן עם הארץ, דבר זה התפשטות השכלי שלו עוד יותר. עכשיו, לא בגלל שעם הארץ הוא רחוק, אלא כמו שאמרנו, כבר מיד נפתח את זה, עם הארץ כמובן, הסיבה ישירה, כי עם הארץ, זה, אתה לא בא למקום נקי, אתה בא למקום, אתה מביא את התורה למקום, שהיא, בדיוק, שהוא האנטיתזה לתורה. תכף נחל בזה.
זה לא חכמה למד, המדע עם הארץ. כי הוא באמת יש לנתי הטבעית,
זה התפוך מהמדע. במובן מסוים. זה לבן עצמו. אבל עוד פעם, לנטייה שלך להביא את זה, זה פעם מאוד, זה הערה נכונה. יש את, במובן מסוים, תראו, תמיד צריכים לראות את הדברים בצורה יחסית. כן? הדברים הם לא משוואות ברורות, כי אנחנו עוסקים בתורת הנפש, ולא כי הנפש היא לא דבר ברור, אלא הוא מופשט, והוא לא מדע מדויק. אלא כי הנפש היא מורכבת. אתה לא יכול לדבר על כוח שנמצא במרכאות, בתהרתו. כלומר, אתה לא יכול, נגיד, למשל, לדבר על בן אדם שהוא כולו חסד או כולו דין. אין דבר כזה. עכשיו, אחרי ההערה הזאת, הכוונה היא כזאת. גם אם אנחנו באים ואומרים שלאדם יש נטייה לעשות ההפך מאבא שלו, אינה חינמי. אבל הנטייה הזאת יכולה להופיע במקומות מסוימים בצורה לא נכונה. החוכמה היא, זה איך לנווט את הנטייה למקום הנכון. זה בנוגע לבן עם הארץ. אבל כאן המהר"ל מתייחס אליך. אתה הולך ומלמד את בן עם הארץ. אתה הולך ופועל א' במקום שהוא זר אליך, הוא ההפך ממך, כן? ושנית, אתה גם כן עוזר למישהו שהוא גדל ברגע שהוא אנטיתזה למקום הזה, להביא אותו למקום המדויק. תבין, א' צריך להתבונן על מי מדובר, על מי אנחנו שמים את המשקל, על הלומד או על המלמד. ואחרי כל זה, גם אם אתה מדבר עליו, אתה צריך לראות את הדברים בצורה היחסית. במובנים מסוימים אמרנו שצדיק בן צדיק, אני מניח שהשאלה היא על רקע זה, שצדיק בן צדיק הוא יותר גדול, סליחה, שתפילת צדיק בן צדיק היא יותר גדולה מתפילת צדיק בן רשע. ובמקומות אחרים, במקום שבעלי תשובה עומדים, הם צדיקים גמורים יכולים לעמוד. כלומר, הראייה היא יחסית. אני לא פתחתי את זה, כי זה על בסיס הדברים שאנחנו דיברנו עליהם, אני מניח שאתם יודעים על מה מדובר. אבל המלמד לבן המעלה דבר זה התפשטות השכלי שלו עוד יותר. אבל זה אמר לא כמו במעלה הראשונה שהוא יושב בישיבה של מעלה לפני הקדוש ברוך הוא, אלא שהוא מבטל גזרות הקדוש ברוך הוא. דבר מעניין, לשבת בישיבה של הקדוש ברוך הוא, הכוונה להיות עוד פעם בעל זהות כזאת, ששייכת אל הנבדל, לכן אתה יושב בישיבה של הקדוש ברוך הוא. כן, מה שמאפיין את הישיבה של הקדוש ברוך הוא זה לא המזגנים, אלא זה האופי. אתה קנית אופי אלוקי, ולכן אתה שייך אל האלוקי. שימו לב, זה לא כאילו, אמרתי את זה המון פעמים, אבל תמיד כדאי להגיד את זה עוד פעם אחת. כן, זה לא, ימדת לבן חברך תורה, בוא נתשפר אותך. כל הכבוד, בוא, יאללה, בוא זה. בן עם הארץ, בכלל וכו'. המעשה של המצווה הוא השכר, ולהבדיל הפוך. בזה שאתה עושה שכר מצווה מצווה, בזה שאתה עושה פעולה כזאת, אתה בעל זהות אחרת, וממילא אתה שייך לשבת בישיבה של הקדוש ברוך הוא. זה ראייה אחרת גם של עולם המצוות. זה ראייה שהמצוות, כן, הן קשורות לזהות. וזה לא איזה צ'ופרים חיצוניים שאתה עשית מצווה, יופי, לא, נתת זכות קדימה, בשוטר נותן לך, כן, אני יודע, בונבוניר, לא משנה. אותו דבר, עכשיו, עד כאן אנחנו אומרים, מי שיושב בישיבה של הקדוש ברוך הוא, זה יש אותו, אבל יש להבדיל את הקדוש, יש את הקדוש ברוך הוא, ולהבדיל יש אותו. כלומר, עדיין יש כאן משהו של שייכות, ובכל זאת משהו נבדל. אבל מי שמלמד את בן עם הארץ תורה, הוא כבר כביכול, מה הוא נהפך? הוא עוד יותר קשור, הוא לא יושב בישיבה של הקדוש ברוך הוא, הוא כביכול מקבל כוח אלוקי ששייך לקדוש ברוך הוא. מה הכוח הזה? לבטל גזרות. לבטל, בוא נקרא לזה, מה זה גזרה? דקה, דקה אחת, תכף נגיד, ניכנס לזה. איך? מצוין, דקה, למה? בדיוק. במילים אחרות אתם שואלים, מה השכר, איך השכר מייצג את הנקודה הפנימית של מי שמלמד את בני עם הארץ, נכון? כי הרי השכר, השכר שאדם נזכר מזה, קשור למקום הפנימי שהוא הגיע אליו. אז אתם אומרים, יפה, אתם מציבים את השאלה, מה זה קשור? מה זה קשור בזה שהוא מלמד את בני עם הארץ לבטל גזרות? שנייה. וזה כי מצד מעלת השכל הפשוט שבו שרי משפיע התורה לבני עם הארץ, שהוא רחוק מן התורה, ולכן אדם זה מבטל גזרות השם יתברך. כי הגזרה אין בפשיטות שהיא מצד הגזירה, או הגזירה, או הגזרה, איך שקורא לזה, תך וכך יהיה וכל גזרה או שבועה, אין בזה פשיטות. לכן מומחה שיש בו פשיטות השכל, אפשר לו לבטל הגזרה, כמו שבאנו במקום אחר. הנה ביטוי אמוני ליסוד ההלכתי. ולכך יכין מומחה מפר ומבטל הגזרה, והנדר שנדר שזה מזה, תראה כי כל גזרה אין בפשיטות. מיד נסביר את זה. וזה שהוא שכל פשוט, כאשר מלמד תורה לבן עם הארץ, מצד פשיטות השכל שבו הוא מבטל הגזרה שאין בפשיטות, כאשר ידוע למבין. כלל הדבר, הלמד לבן חברו תורה, הוא מתפשט שכלו אל זולתו, וזהו שכלי גמור, עד שהוא ראוי שיהיה לפני השם יתברך מצד מדרגת השכל שבו. ועוד יותר, כאשר מתפשט שכלו לבן עם הארץ, כי המארץ שהוא רחוק מן השכל שהיא התורה, והוא משפיע לו השכל, הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה והוא מבטלה שיש בו השכל הפשוט. כי הוא ביטול הגזרה מצד פשיטות השכל. לא רק השכל, אלא פשיטות השכל. ודבר זה ידוע בסוד התורה, כי חכם המומחה מפר נדר שהוא הגזרה ביחיד, ולפי חכם אמר הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה והוא מבטלו, ודי בזה למבינים. כן, הזכרנו את זה על מאמר הזוהר וכו' וכו'. עכשיו בוא נפשוט את הדברים. גזרה, יש את השפע האלוקי שנשפע בעולם. עכשיו, כדי להכיל את השפע הזה, צריך כוח מצמצם. משום שהשפע האלוקי הוא שפע אינסופי. הכוח המצמצם, אני רוצה רגע להסביר את ההבדל בין מידת הגבורה לגבורות גשמים לבין המילה גזרה. כן, זה לא, לגשמים יורדים, מכירים את הגמרא המפורסמת. אנחנו מזכירים גשמים בגבורות, אתה גיבור, כי הם יורדים בגבורה. צריך להבין את זה. יש את השפע האלוקי. השפע האלוקי הוא אינסופי. זה קשור לעניין האלוקי. כן, אני לא מדבר על העצמות האלוקית, אלא לעניין האלוקי. האלוקי הוא אינסופי. אלא שמה, כדי ליצור יכולת הכלה עם חטא, עם חף, וממלא עם חטא, אתה צריך ליצור נתיבים שהמוגבל יוכל לקבל את השפע האינסופי. האם עד כאן? כלומר, צריך להפעיל את הכוח, את מידת הגבורה, כדי ליצור נתיבים שהשפע יושפע במידה, במניין ובמשקל. אחרת, כמו שחוני המעגל אמר, בניך לא יכולים לעמוד לא ברוב רעה ולא ברוב טובה. שזה גם לימוד, הרי כל חוני המעגל. כאילו, הקדוש ברוך הוא נותן גשמים. למה הוא מעמיד את חוני על המעגל על השלטל? לא ככה, כן ככה, לא ככה, כן ככה. סימן שזה לימוד. עכשיו, זה העניינה של מידת הגבורה. אלא שמה? מידת הגבורה, ברגע שבן אדם יוצר חיץ, ברגע שאדם חי במציאות מפוררת, לא במציאות שפרט קשור לשורשו, שזה עניינה של תורה, לקשר את הפרטים אל שורשם. ברגע שבן אדם נמצא במציאות מפוררת, מציאות נפרדת, כן, אז חל עליו מושג שנקרא גזרה. נפתח את זה עוד שנייה. איך אמרנו בפעם הקודמת? עם הארץ. כן, אמרתי לכם את זה בשם הרב חנן השליטה. מאוד אהבתי את האמירה הזאת. עם הארץ. בקושי בן אדם, אתה קורא לו עם, עם הארץ. כן, אלא מה, נכון, אפשר לבוא ולהגיד הציבור הכללי, כן, ובכל זאת עם הארץ זה ביטוי לפירוד. הנה חינמי, אם אתה קורא לבן אדם אחד עם הארץ, אתה מדבר על מציאות מפוררת. התורה הרי היא סדר העולם. התורה לוקחת את כל הפרטים ויוצרת את הנתיבים שדרכם הכל מתקשר.
מה קורה לגבורה?
זאת מידת הגבורה. מידת הגבורה היא, נגיד, התורה מתגלה דרך נתיבים. נתיבים, אני לא יכול להכיל את התורה.
מה קורה לבפיזור?
אז יש גבורה חיובית, אבל יש ביטוי של פיזור שלילי. יש ביטוי שנגיד אדם, ואתם מכירים את הביטוי, אדם מביא דינים על עצמו. כן? כן, אז הביטוי המקובל הוא, באים דינים על האדם, אבל תשימו לב כמה ביטוי הוא מדויק. דינים על האדם, מה הכוונה דינים? מידת הדין, הקדוש ברוך הוא יושב, כאילו עכשיו זה הרגע, חביבי יצאת מהאזור האביבי, נכנסת לגשם המקומי, העננים מורידים, והקדוש ברוך הוא חס ושלום מטווח מלמעלה. דינים, זה אומר שברגע שהאדם, שימו לב, זה קשר מהותי, זה לא קשר חיצוני, זה קשר סיבתי. זאת היא הבעיה שהדברים נתפסים לפעמים בצורה חיצונית, ואז הם נהפכים לסיסמאות מיסטיות. אבל זה עמוק. ברגע שאדם יוצא מהמקום הכולל, ברגע שאדם מוציא את עצמו מהסדר, מה זה הסדר? התורה. ברגע שהחלקים, הרכיבים של האישיות שלו, העולם הפרטים שלו, עולם המעשים שלו, עולם הרגשות שלו, מתנתק מנקודת הליבה הכוללת, הוא נמצא בעולם של דינים. מה זה דינים? גבורות. מה זה גבורות? פירודים. אז יש ביטוי שאנחנו אומרים להמתיק, אני בכוונה רגע מנצל את הבמה הזאת, כן, כמו, אני מדבר כמו איזה דוקטור, אני אנצל במה הזאת, אבל אני רוצה רגע שתבין רגע את המושג. יש את הביטוי להמתיק את הגבורות. מה זה להמתיק גבורה? זה למנוע, להמתיק, אנחנו הספרדים אוהבים אצלנו מתוק, זה חריף ומלוח. כן, אז אבל מה הרעיון? זה גם מלח, אמרת, רעיון מאוד עמוק. כי מלח בחילוף אותיות זה מה? לחם, זה הלחמה.
נכון. הרב דיבר איתו.
הרב אלון?
הוא עשה עבוד חדש.
שמה?
על ידי ליגולים.
איך?
על ידי ליגולים ומחיית כף, נתמתקים כל הדין.
נתמתקים כל הדין. אז דקה. מה זה כל הסיפור שם, גם כל הריקודים, ומה זה כן, ומה זה נער ונערה מסביב לדברים האלה. כן, על הנער ונערה וכו'. אז דקה אחת, אנחנו, ויוסף אתה לוקח אותנו לזוהר לנוער, אז דקה אחת, נחזור רגע לעניין שלנו. מה זה המיתוק? תנו לי הגדרה. מה זה המיתוק? פשט. מה זה בראתי יצר הרע? כן, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורה תבלין. מה התורה עושה? היא מטבלת את יצר הרע. מה זה רע? זוכרים פעם דיברנו על המושג רע. מה זה רע?
רע זה...
אמרנו לא רק חוץ מהמילה בד, כן? ואיך?
כוח...
זה הנגזרת המעשית. קודם ההגדרה המילונאית, הלשונית. רע זה חלקי. תרועם בשבט ברזל. לרועע. כן? הרעה ורוע זה שורשים קרובים. או מלעיל ומלרע. רע זה מלמטה. זה כל הכוחות הנפרדים. המיתוק, הטעם של המתיקות בא כשאתה מכניס את היסוד העליון. המתיקות מתפשטת בכל, ובמקום דבר שהוא לא טעים, זה דבר שיש בו סתירה בטעמים. יש טעמים שסותרים. המיתוק יוצר איזה מין הלחמה של כל הטעמים. אתם מבינים עכשיו את המושג? בוא נחזור רגע לעם הארץ. עם הארץ זה מציאות נפרדת. כן, במונחים של המהר"ל, זה אדם שהשכל הפשוט לא העיר עליו. מה הכוונה? המעשים הם מעשים נפרדים. אין בהם את בראתי, בראתי לו תורה תבלין. אין את הטיבול. אין את התוכן שגורם לכל הטעם להיכנס לממד של טעים, יפה, נחמד. כן? דרך אגב, תראו את זה. זה במישור הקולינרי. במישור האסתטי, איך התורה נקראת? במישור של המקום הוויזואלי, לא המקום החושי.
כסף זהב?
לא, לא כסף וזהב. מה אנחנו אומרים? איך התורה נקראת? תפארת. נכון? יופי. מה התפארת מייצגת?
שילוב.
דבר שהוא חד גוני, צבע אחד, הוא לא יפה. צבעים שהם נמצאים בסמטוחה שלמה כזאת, הם גם לא יפים. היופי של התפארת, זה שיש לך מגוון של צבעים, אבל במבנה שאתה נהנה ממנו. מבנה אסתטי. פעם דיברנו על זה גם כן. ההפך מהמילה פאר הוא אפר. קיטמה, קיטמה ניהלה, דיברנו גם כן על ההוא עם החתולים וכו' וכו', כן, וכל הדברים. למה כדי לראות את השדים מביאים קיטמה ניהלה ושונרה בצ'ונרה עם ייחוסים וכל הדברים האלה? גם צריך להבין את זה, תראו את עין היה במקום, מדהים. למה? כי אפר זה היסוד הכי מפורר במציאות. אתה לא יכול להדביק אותו, גם אם תשים מים הוא לא מתגבל.
אז מה העיקרון?
העיקרון הוא זה שיש כאן שני כתבים. כשיש לך את הערת התורה, כל העולם הנפרד, כל העולם שחי במציאות של גבורות, אז הייתי אומר, יש בהם עכשיו את המתיקות. יש בהם את החיבור, יש בהם את ההרמוניה. יש בהם, ועד רבה, המורכבות, והנה כאן המילה שאני חותר אליה, כי יש כאן רעיון מאוד 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 עמוק. מאוד. בדיוק. אתה מגיע למקום שאפילו אתה לוקח יסוד סותר, ואתה רואה בו את היופי. היופי הוא לא כשיש לך יסוד אחיד, אלא דווקא כשיש לך צבעים סותרים. אתה רואה איזה מין משהו כזה, ככל שהמבנה של התמונה הוא יותר...
כאילו ניגוד מדויק.
בדיוק. ככל שהמבנה הוא יותר, פחות נמצא בסתירה, הוא פחות יפה. היופי הוא, זה ככל ש... וכשאתה נמצא בסתירה, אתה צריך להגיע לנקודה יותר גבוהה של שילוב. יפה. עכשיו, אדם שבא, עם הארץ לפי זה, הוא אישיות שיש בה אנטיתזה לתורה. לא בתור בחירה. כרגע, במצב הקיומי שלה. אתה מבין? לא עם הארץ כאילו שזה... לכן נותן ביטוי לעם הארץ, כל הדברים האלה וכו' וכו'. יש כאן איזה ביטוי? עם הארץ. יש כאן ריבוי. יש כאן פירוד מול החבר, המחבר. כן? יפה. עכשיו, כשאדם בא ומלמד, עם הארץ זה דרגה עוד יותר גבוהה מזה שהוא מלמד את בן חברות תורה. משום שזה שמלמד את בן חברות תורה הלך למקום או לקרקע שהיא בשלה לזה. אלא שמה? הוא בא והראה תכונה נפשית שמה הוא עשה? הוא יצא ממקומו ופעל במקום שבמובן מסוים היה בשל. הוא לא עכשיו רק התעסק ב... כמו שרב אלון קורא לזה, בשלולית של עצמו, ככה, עם עצמו, בתוך עצמו, התבחבש בעצמו, אלא פרץ החוצה. הפריצה מעבר לגבולות היא תכונה אלוקית. אבל, וכאן מגיע הבונבון הגדול, כן? ברגע שאתה מגיע למקום שבמהות שלו הוא זר לעניין האלוקי, ואתה שמה מופיע את זה, כאן אתה מקבל את התכונה האלוקית. כאן הפכת מרירו למתיקו. כן? זה לא רק וורטים של מרירו למתיקו, חשוך עלי נורא, מטיף את הדעה של המשיח, וגמרנו פלקטים וכו'. אתם לא יודעים אם אתם זוכרים את זה, אתם זוכרים שפעם דיברנו על זה, לטעמי זה אמירת יסוד, על הארבע המדרגות של נתינה ולקיחה. זוכרים את זה? בדיוק מקביל לזה. כי מה זה לתת לבן תורה? מה זה לתת לבן תורה? זה לתת על מנת לתת. תחשבו על זה רגע, נכון? זוכרים? אתם איתים מסונכרנים? נזכיר את זה. אמרנו, מה? אמרנו, לא. אמרנו שהתנועה של הנתינה, הנה, זה קשור לפה, זה בלי וורטים וקוגלים, זה נכנס בדיוק לעניין שלנו, כן? אני, סליחה, אני מרחיב על זה את הדיבור, כי יש כאן איזו אמירה עמוקה שצריך לחפש אותה עם העיניים בהרבה מקומות. אמירת הכותרת היא כדלקמן. כל מקום שאתה מפתח זהות אלוקית, אתה שייך לעניין האלוקי. כל מקום שאתה מגיע למקום שהוא סותר את הזהות האלוקית, ושם אתה פועל, אתה מקבל גם כוח אלוקי. לא רק שאתה שייך אל, אתה יושב על יד הקדוש ברוך הוא, אלא אתה מקבל כוח אלוקי בעצמך. אתה יכול לגזור גזרה. וכאן, לפני שנגיע לנתינה ולקיחה, גזרה זה לגזור, זה לחתוך. אמרתי, אדם מביא דינים על עצמו. מה זה דין? ברגע שאדם פועל בפעולה שמנתקת את עצמו מהמקור, אז גם השפע לא יורד עליו. הוא נמצא במקום של גזירה, במקום של גזרה, במקום של נתק. כביכול אין ירידה, אין חיבור אל האלוקי. ולכן אין לו חיבור אל הטוב השלם. אין לו את החיבור של... אל הטוב, כן? אין לו חיבור אל המוחלט. כשאומרים לבן אדם שהוא רוצה לבטל מעצמו גזרות קשות חלילה, לא על הליכם, לא עלינו, לא על אף אחד מזרע ישראל, לא רק בגדר עצות, אלא יש לזה מהלכים שלמים שחכמי ישראל פיתחו אותם, שזה דרשה ידועה, מהלך ידוע של בעל הלשם על העניין. כשבן אדם מקבל על עצמו עול של תורה, זה לא רק כאילו איזה מין, כאילו בונבון כזה, משנה, נכון? כל מקבל על עצמו עול תורה מסירים ממנו, עול דרך ארץ. עול דרך ארץ במשמעות של התמודדויות החיים. כשבן אדם מקבל עול של תורה, הוא מתרומם למקום שהוא לא נמצא בעולם של גזרות וגזרים וחלקים ודברים כאלה. עכשיו בוא נחזור. אמרנו שיש ארבע דרגות של נתינה. אני רוצה לראות לכם את הרעיון. אז אמרנו, תציבו בפניכם בבקשה את היסוד הבא. אדם יכול להגיע למקום שהוא נהפך לזהה עם הקודש, שזה כמו למשל מי שמלמד את בן חברו תורה, הוא מתפשט, הוא מתרחב. זה דרגה אחת. הדרגה שמעל הדרגה הזאת זה כשבן אדם מגיע למקום או פועל במקום שהמקום הזה הוא סותר משהו רוחני. לא רק מקום שהיה מוכן ואני פעלתי עליו, שזה דרגה גבוהה מאוד, אלא הגעתי למקום שהוא באנטיתזה למה שאני רוצה לפעול, והצלחתי לפעול שמה. זה דרגה יותר גבוהה. בוא נפרוט את זה לפרוטות. מבררי הבירורים ומעלי העולמות. שמעתם, מכירים את המושג? מה זה לברר בירורים ומה זה לעלות עולמות? ככה הרב קוק מדבר על זה בהרפלי תואר, שההשוואה, לא השוואה, המשוואה היחסית זה הצדיקים והצדיקים העליונים. אומר, יש צדיקים שמבררי בירורים, ויש צדיקים שמעלה עולמות. עבודת מעלה העולמות היא עבודת רוח אפנו, משיח השם וכו' וכו' וכו'. מה זה לברר בירורים? לא ניכנס למושג הזה, זה ודאי מושג רזי, כן? אבל, ולכן אני לא הכתובת לעניין. אבל באופן פשוט, המושג לברר בירורים בא ואומר את הדבר הבא. אני מגיע לשדה עבודה. אני עכשיו מסתכל. יש פה דברים טובים, יש פה דברים לא טובים. את הדברים הלא טובים אני אומר להם, סלמת. ולדברים הטובים, כן, בכוונה אמרתי בערבית, סלמת, נברר אותם. ואת הדברים הטובים, אני לוקח אותם וסופח אותם אליי. זאת היא דרגה אחת. זה הדרגה של ימי החול. אגב, אי אפשר לדלג לדרגה הבאה בלי הדרגה הזאת. אי אפשר, אי אפשר. אי אפשר להגיד, אני מקדש את החומר, ככה כאילו זה וכו'. לא, אין דבר כזה. אתה מקדש את החומר, אז ייתכן מאוד שמומלץ אשפוז להבחנה. אי אפשר לדלג על דרגות. זה כמו לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמע, שמתוך זה יבוא לשמע. אין דילוג, אין, כי זה קומה נפשית. השלב הזה למשל נקרא ההבדלה. אדם מבדיל בין האור ובין החושך. לפני שאתה מגיע לשדה עבודה, אתה צריך לראות את התמונה נכון. לפני שאתה מתחיל ללבן דבר, אתה צריך לראות את התמונה. לכן גם כן לאהוב את ישראל זה דרגה. אתה קודם צריך לסנוע את הרשעה בממדים עצומים. אחרת, יכול להיות שאני כאילו אוהב, מקרב אותה וכו', כי אני לא מבין מה זה חילול שבת. אני לא מבין מה זה עושה. ואז, כשאני מבין מה זה חילול שבת, אני גם מבין מה זה נשמת ישראל. שלמרות שחס ושלום, חס ושלום, ישיבנו השם כולנו בתשובה, בכל זאת, בנים משחיתים, משחיתים ואף על פי כן קרויים בנים. השלב הראשון הוא הבירור. אתה מברר, אתה מנתח.
זה כמה זה?
הבדלה. זה עבודה של ימי החול. למה עבודה של ימי החול? יפה. למה זאת היא עבודה של ימי החול? משום שבימי החול אני מתעסק עם העולם. המציאות היא מציאות שאני צריך לקחת לעצמי את היסודות החיוביים ולפלוט את היסודות השליליים. עד שאנחנו מגיעים לשבת. הנה ההגבלה, שבת. שבת, כותבים חכמנו ז"ל, עבודה, כן, זה נשמע כאילו סיסמה טובה בשביל להרביץ ארוחות בשבת, אבל יש פה רעיון אדיר. השבת, מה שאתה מתקן בימי החול בברכה, בשבת זה בעולם של אכילה, ועוד יותר, ודרגות דרגות. מה קורה בשבת? בשבת כל המציאות נמצאת במקום אחר של עילוי. אתה לא פעלת, זה לא כמו נגיד בימי החול, שפעלת פעולה אלוקית נקודתית. באת לבן חברך ולימדת אותו תורה. אלא אתה שינית את כל התשתית. הפכת את הכל, הכל מתהפך. העלית את הכל לפאזה אחרת. לקחת משהו שהוא לא שייך, כמו עולם האכילה, ששם אתה צריך לאכול במידה ומשקל ובמניין, גם במשך השבוע, גם כשאתה עסוק בקידוש החומר בפיצה ופפסי, כן, בכל זאת, אתה צריך לאכול במידה ובמשקל, ואתה עכשיו ראית, אתה כאילו מתבונן הבטה אחרת על המציאות. אתה מתבונן בעומק האמיתי של המציאות. זה העבודה של המשיח. לגלות איך גם במה יש את המתוק. לא רק כל מן דעביד רחמנה, לא נפתח את זה כרגע, לא רק כל מן דעביד רחמנה לתו עביד, אלא גם זו לטובה. זו בגימטריה אחד. הם מדברים על היחס בין רבי עקיבא ורבי נחום משגם זו רבו. נחזור למקום שלנו. אותו דבר, אז הנה למשל דוגמה. אתה אוכל, אבל אכילה היא אחרת. עוד דוגמה. היחס בין ימי החול, לא בדיוק, אני לא אגיד את היחס הזה, זה היחס גם בין יום כיפור לפורים. שמה? מיניתי, נכון? יפה מאוד. רב צדוק כותב על זה הרבה. הקטן נתלה בגדול. זאת אומרת, כיפורים זה כמו פורים. חג התורה שבעל פה. אוקיי? ויום כיפור זה שיא, אתה אומר, מלאכים, נכון? גם איזה תוקף התורה נותנת ליום הזה. יום כיפור הוא היום שבו אתה מתחבר אל האלוקי בנתיבים קונקרטיים, ברורים. אתה מסיר את כל הרכיבים, אתה מבדיל את כל הרכיבים שקשורים לעולם הארצי. לא אכילה, לא שתייה, לא תשמישה מיטה, לא חיבור לקרקע, לא רחיצה, כלום. ואתה עכשיו כל כולך מסונכרן על המבט המלאכי. אלא שמה, הדרגה היותר גבוהה זה לאכול ולשתות, כן? איך כתוב? כי נפל פחד היהודים. זה הרב קוק מסביר על זה, נפל פחד היהודים, זה במובן העמוק. המושג הזה... רבים מהמארץ מתייעדים. כל הכוחות, בדיוק, על המושג, יפה. רבים ממה? שמת לב? מה אמרנו? מדהים. על זה הוא כותב את זה, נכון. על זה הוא כותב את זה בעולה. שם כותב הרב קוק, ורבים מעמי הארץ מתייעדים. שימו לב למושג עם הארץ. אני בכוונה רוצה לראות את העקביות. שם הרב כותב, עמי הארץ, הכוונה כל הכוחות הארציים, מתייעדים. כלומר, אתה אוכל, חביבי, תרבית, עד לא ידע, בין אם אתה ליטווג, בין אם אתה חסיד, לא משנה. כך או כך, אתה מתעסק עם יין, ששחרות של יין כתוב עליה בגמרא בפסחים של שלושה הקדוש ברוך הוא שונאם, ואחד מהם זה שמתדלק ברמה כזאת, כן? אוקיי? ורבים מעמי הארץ מתייעדים, למה? כי הכוחות הנפרדים עלו ללמעלה. ולכן פורים הוא יותר גבוה, ולכן לא יסור מפי זרעם, וכו' וכו', ולכן זה חג של תורה שבעל פה דרך אגב, ולא של תורה שבכתב. זה החג של התורה שבעל פה. למה? כי זה בא מהמקום העמוק של הזהות שלך מלמטה, שקפצה ללמעלה. עכשיו נלך את זה, אז יפה. אז הנה דוגמה אחת, אמרנו בירורים והעלאה. דוגמה שנייה אמרנו כיפורים ופורים. דוגמה שלישית שעכשיו נאמר אותה זה בהלכות צדקה. אני רוצה להראות לכם שבמקום שבן אדם פועל באנטיתזה, זה דרגה יותר גבוהה. אמרנו, לתת זה תנועה רוחנית. לקבל זה תנועה גשמית. תנתחו לי את זה בעומק. כי היום בוא נגיד לכם איך היום זה בגימיק. בגימיק, לתת, כי זה נחמד, ואתה נותן, ואתה כל כך טוב, ואתה כל כך נפלא, ולקבל, אתה מה, אתה אגואיסט, אתה זה, אתה בום בום בום, וטרח טרח טרח וכו'. תגידו לי את ההגדרה בעומק, למה לתת זו תנועה רוחנית?
התפשט.
בדיוק, התפשטות. יצאת מהתחום שלך. למה קבלה, כן, למה שונא מתנות יחיה? כי מי שמקבל מתנה, מה קורה לו? הוא מאבד את ה... למה הוא לא שכלי? כי מה נכנס לתוכו עכשיו? מדהים.
הרב אדר הסבירה שבוע שחרר לדבר הזה.
כן.
הוא אמר ששונא מתנות יחיה זה בעצם אדם שכאילו קיבל משהו, הוא הגיע לאיזה משהו שהוא רצה, אבל הוא לא אמר על הדבר הזה.
נכון. אז זה קשור לתורה שבעל פה. זה כשזה בא הרכיב, תשימו לב, לא, המושגים הם נכנסים. למה תורה שבעל פה היא יותר גבוהה? כי תורה שבכתב היא מתנה, ממתנה נחליאל, ולכן גם היא יכולה להגיע לשבירה. לא, זהו, זהו.
לא חשוב.
אתם עכשיו מדברים ברזי תורה, אימא לב, לא יודע מה מדובר פה.
איך עוזר? אז רגע, איך
אתם חייבים להבין? רגע. כן, יש פה שבירת הכלים, זה רגע, יותר מדי התעסקה. אבל תראו רגע למשל את המושג, שונא מתנות יחיה משום שהוא מערב יסוד זר. לכן, אם רעב שונאך, אומר שלמה המלך, אז אכילהו לחם, למה?
כגחלים.
יפה. אם רעב שונאך, אכילהו לחם, כי גחלים אתה חוטא על ראשו. למה כי גחלים אתה חוטא, אז איך אנחנו מבינים? שד. אם רעב שונאך אכילהו לחם, כי גחלים אתה חוטא על ראשו, תראה לו. דווקא כשאין לו, תראה לו. לא נכון. אוי ובוי אם זה תורת השם מדריכה דבר כזה. אומר שלמה המלך, אם רעב שונאך אכילהו לחם, למה הוא שונא? כי הוא מרגיש נפרד. תן לו משלך, ברגע שיסוד שלך יתערבב בתוכו, הוא לא יוכל לשנוא את אותו. הוא לא יוכל לשנוא אותך, כי אתה זה הוא והוא זה אתה. בוא נחזור לנתינה. אמרנו שנתינה זה תנועה רוחנית, קבלה זה תנועה גשמית. אמרנו את זה פעם. אני אומר את זה בקיצור נמרץ. סליחה, אני עוד פעם אומר שהרחתי, אני חושב שיש פה משהו יסודי, כמו שאתם רואים. זה, אחרת זה, זה חבל לדלג על זה, זה לא, לא אמיתי, זה יהיה שטחי. כן, זה לא... אמרנו, אדם מקבל על מנת, אמרנו שיש כמה דרגות, יש לקבל על מנת ולתת. יש את התנועה ויש את הכוונה שעומדת מאחוריה. הדרגה הכי נמוכה, אני עכשיו נריץ את זה מהר, זה אדם שמקבל על מנת לקבל. ידידנו נמצא במרכז כל היקום הנגלה והנסתר, הנכסה והנגלה, הטרנסנדנטי והאימננטי. כל פעולה שלו בנויה בצורה מודעת בשביל קבלה. כן? הוא במרכז, הכל מתנקז אליו. מה קורה כשהכל מתנקז למקום אחד? הוא מת. שונא מתנות, יחיה. כי אם לא, הוא מת. הוא מת. הוא כולו מעורבב ביסודות זרים. למות ולחיות זה לא רק, יש מסבירים את הפסוק הזה במישור הפרקטי, כן? וזה מאוד אמיתי. שונא מתנות יחיה, עיין ערך חברי הליכוד וחברי מרכז הליכוד, כן? כל המתנות וטובות ההנאה. אתה לא יכול להצביע, רק שני אחד, אתה לא יכול להגיד על אמת אם אתה מערבב בתוכך כל כך הרבה יסודות זרים. הדרגה הבאה, דרך אגב, זה נקרא אגואיזם קלאסי. ברצינות, בעגה הפילוסופית, זה אגואיזם. אגואיזם זה התנועה של הקבלה. מעל זה נמצא מה שנקרא בלשון הפילוסופית, אגואיזם נאור. שהתפתח על ידי מיל והתועלתיות, שיטת התועלתיות. אגואיזם נאור, שימו לב, זה הנכונות שלך. לא, אני בכוונה אומר את זה ככה, כי זה הדוגמה, זה התפיסה של העולם המערבי. אתם מבינים, זה לא איזה אמירה בית מדרישאית, מהלך וכו'. זה יסודות קיום. מה זה אגואיזם נאור? זה הנכונות שלך לדחות סיפוקים עכשוויים למען סיפוקים עתידיים, ורחמנה לכלל, הנכונות שלך גם לתת ולוותר על יסודות כדי לקבל רווח עתידי. כלומר, התנועה הזאת היא נקראת לתת על מנת לקבל. על מנת לקבל זה המגמה, זה איפה אני נועל את הדברים. נכון? אני נותן, אבל אני כאילו נותן. אתה מבין? כאילו, ככה אני נותן. או אני נותן במחשבה מתוחכמת. זאת תפיסת המדינה המודרנית. עזבו את מדינת ישראל. זאת תפיסת המדינה המודרנית. אגב, שלא כמו תפיסת המדינה במאות ה-17 וה-18. האבסולוטיזם הנאור. זה צריך להבין את זה. זה מחשבות שמניעות עולם. אתם מבינים? וזה גם מתחיל. זה המפולת מתחילה. המפולת מתחילה. אבל נעזוב את זה. התנועה בה, אני רק אגמור את הארבע דרגות. סליחה. מה הדרגה הבאה? דיברנו על שני תנועות של קבלה. כן? מה התנועות הבאות יהיו? של נתינה. אמרתי לכם את זה כמה פעמים. מה תהיה הדרגה שאנחנו חושבים שהיא הדרגה הכי עליונה? לתת על מנת לתת. זה נפלס. ואז אנחנו אומרים, הדרגה הבאה זה לקבל על מנת לתת? כי אתה בכל זאת מקבל משהו. והדרגה העליונה, פאר הדרגות, מה שנקרא אלטוריזם, כן? הנתינה, או בעברית זולתנות, כן? מול אנוכיות יש זולתנות.
זה כמו מסך תוות. שנו, הרבה דרגות יש, של שלי, שלך, שלך, שלי, וכל מיני מסכים.
כן, אבל דקה, נדבר על זה מיד. לא נספיק לדבר על זה, אני רק רוצה, זה מתאים ולא מתאים. שתצאו החוצה, תשאלו אנשים, מה זה המילה אנוכיות? רוב העולם ידע להגיד לך, מה זה זולתנות? זה לא נמצא בכלל בלקסיקון, אבל בואו נחזור לענייננו. זה לא נכון. כי לתת על מנת לתת זה כמו ללמד את בן חברך תורה. פעלת פעולה אלוקית, אתה בישיבה עם הקדוש ברוך הוא. פעלת פעולה אלוקית, פעלת פעולה במקום שיש קרקע שבנויה לדבר, שיש תשתית. אבל אתה פעלת פעולה אלוקית, יצאת מעצמך, אז הפעולה של הנתינה, והנחת את זה נכון. הדרגה הכי גבוהה זה לקבל על מנת לתת. לקבל על מנת לתת, להלכת למקום שהוא סותר במהות את מה שפעלת בו. הוא סותר. קיבלת, אבל נתת. זוכרים? דוגמה קלאסית, אמרנו את זה, גמרא בקידושין. אומרת מי שנותנת, כן, מתנה, לא לרב, לבעלה לעתיד. כן, כן. אחר כך היא מקדשת את הרב, זה מה שמתברר. אם נותן את זה ואומרת לו, אני מקודשת לך בזה, היא לא מתקדשת. אבל אם בעלה לעתיד שליטה הוא גברא רבה, אז היא מתקדשת בהנאה שהוא קיבל ממנה את המתנה. כלומר, הוא מקבל ממנה, אבל בפועל הוא נותן לה. כמו גם כן בלחוץ צדקה, גם אמרתי לכם את זה. הדרגה הכי גבוהה של צדקה זה לא מתנת חינם, אלא מה? הלוואה ועוד יותר ממנה, שסידרת לו ג'וב. אבל אתה מקבל מזה כסף, כן? זה נשמע שזה לא נקי, זה לא נתינה נקייה. כי אם היית נותן לו 10,000 שקל, אז וכו'. עכשיו, אתה אומר לו, אני אתן לך 10,000 שקל, אבל בכל חודש תקבל 5,000, תתחיל לעבוד. לא נכון, זאת נתינה יותר גבוהה. כי לא דרסת את המקום שלו. אותו דבר כאן לגבי נתינה של עם הארץ. אם כן, סיכום הדברים הוא כדיל כמן. הדפוס הזה קיים בהמון המון המון מקומות. של להגיע למקום של דרגה רוחנית ברורה, שמאחריה יש דרגה שיש בה נסיעה של הפכים. זה לא כאילו מן עכשיו איזה ביטוי סתמי. כל פעולה שקשורה למשהו של הפכים קשורה לגילוי היותר גבוה של העניין האלוקי. אמרנו את זה למשל, כהנים אוכלים בעלים מתכפרים. כהנים הם בליבה של הקודש. מה הם אוכלים? בשר על האש, כן? צלעות, כבשים, בקר, מה שאתם רוצים. אבל הם הגיעו למקום כזה גבוה שאכילה של בשר, בשר, כן? לא תגיד מנחות, חיטה, זה תגיד, זה רמז לטבע וכו'. בהמה, הם אוכלים בהמות. מה זה עושה? זה הגיע למקום כל כך גבוה שזה פועל את הפעולה. לכן הם יכולים להתבונן. לכן הם מצווים לברך את עמו ישראל באהבה.
צריך להגיע למקום כל כך גבוה, זה צריך להתבטל, כמו שהיה לפני נוח.
לא הבנתי עוד פעם.
צריך להגיע, אם הם כבר הגיעו למקום כל כך גבוה, צריך להתבטל כל האכילה של הבשר.
חכה, אז ברגע שנשלם התיקון, עוברים למה שאתה מדבר על הצמחונות וכל הדברים האלה. זה עוד עניינים, אני רק רוצה להציב את היסוד. יפה, הוא בפרק חלק, בסדר? אז רק נסכם את המשוואה ונשמע אותך מיד. עכשיו, לא מיד, עכשיו. המשוואה היא כדלקמן. הדרגה הראשונה זה נקראת, אמרנו שיש את המציאות שאתה מבדיל, ויש את המציאות מעל זה שאתה ממתיק. העיקרון הוא זה שיש דברים שהם שייכים באופן ישיר אל הקודש, ויש דברים שהם פחות שייכים, או אפילו נמצאים בעמדה הפוכה. הפעולה במקום של עמדה הפוכה, זה התכלית, וזה קידוש החומר. עכשיו, אתה לא יכול להגיע למקום כזה אם אתה לא עובר את התהליך. אי אפשר. אי אפשר. אם אתה לא יכול להגיע למקום של גאולה, של ארץ ישראל, אם אתה לא עובר גלות, אם אתה לא עובר את מצרים, אם אתה לא מעבר, ואז תראו את כל הביטויים בחכמי החסידות, על ביררו ניצוצות וכל הדברים האלה, ואתה לא מבין מה, אז למה צריך את זה? תברר את זה בארץ. לא, אתה צריך לבנות את היחס הנכון, ואז אתה קופץ לדרגה הבאה. אתה, בן אדם לומד, לומד תורה, נושא אישה, אז הוא בבחינת אדם. הלאה, כן, בבקשה.
אני יודע לי פעם אמר ש... לגבי שלהם אתה לא תחיל, אמרתי לך, אבל כאילו, אוהב אותם יחיל יותר טוב. לא, אבל כאילו, לא, לא יודע אם אתה צריך להגיד כל כך, אבל לא יש דבר כזה?
לא. במובן מסוים, שונא מתנות, תחיה, זה בכל דבר, גם בעבודה רוחנית, בעבודה רוחנית במיוחד, כל דבר שהוא בא, זה מה שרב אדרי אמר, זה מה שאתם הזכרתם יפה בשמו, זה דבר שהוא בא בלי עמל, אין לו ערך. כמו שהוא בא, כך הוא הולך. הכאב, טוב, טוב. הכאב, המצרים, יכולים להוציא מאדם בחינות כאלה, דרגות כאלה, כן? כי זה עובר, מעביר אותו בתהליך שהוא מזהה אותם ומופיע אותם את זה החוצה. תסתכל אצל כל חכמי ישראל הגדולים ואצל בעלי השיר הגדולים. אומר הרב, גדולים הם ייסורי היצירה. הנתקות האדם מהעולם האחור, שכוחות החיים החומריים כל כך מושרשים בו אל עולם האצילות והתואר, ששם הנשמה האנושית היא אזרחית ופועלת בחופש כוחותיה. ראיתי את זה 200 פעם, אז לכן אני זוכר. כן, אני כמו אלה שיש להם איזה דף מצולם, ובכל דרשה הם מכניסים. טוב, כתוב בזה, ואז הם מצטטים. אבל זה פסקה יסודית. ייסורי היצירה. אדם נמצא במהלכים של ייסורים. אבל כמה גדול הוא מוסיף עונג היצירה. בזה שהנשמה מוצאת את מנוחתה, ואז הוא מוסיף, וצריך כל יוצר לחשוב חשבונו של עולם שלא יקוץ בייסורי האהבה של היצירה, משום שרק על ידם יזכה לעינוגים העליונים שלה. ככה הוא כותב. זה הייסורים, זה העמל, זה הזהה, זה לא מתנות. במקום אחר הוא כותב, ישנם יוצרים שטחיים שחפצים ליצור מתוך אכילה ושתייה ותענוג. רואים את צער היצירה כמין זהה של אומנים נכשלים. תראו, זה מילים מדהימות. כאילו, הם יושבים, אני תמיד מתאר את זה ציורת עם הדובדבן, יש לי מחשבה במרחב, הם רואים איזה מישהו שנמצא, רוצה להביע, איך להביע, מה להביע, איך לבנות, כל הדברים האלה. אמן. אומר, אבל, ואז הוא מוסיף, להדעו, להבינו וכו' וכו', משום ששם הוא כותב, גנוז כתר היצירה הרוחנית. אומר, דווקא ביצורים, נכון, דווקא ביצורים גנוז, ואז הרב הנזיר פתאום מדגיש לך את זה, כתר היצירה הרוחנית. בלי שום כוונה לרמיזה, כן, לדברים. זה רמיזה ברורה, קבלית, כן? זה כדאי לשאול באמת הרב הדרי מה המשמעות שלה. אבל זה ברור שזה מעבר לחוכמה, מעבר לכל. אתה מגיע למקום כזה שאתה בונה את זה, אתה יוצר את זה. כן? אז כל מיני דברים ממש מדהימים, אם פעם תרצו, אבל זה כבר לא לפורום הזה, כאילו לזה, על אנשים גדולים שבאמת נולדו מתוך השבר. זה עבודה של ההבדלה, זה עבודה של להגיע למקום, אתם מבינים? זה נגיד להגיע למקום שהוא סותר את המקום שאתה רוצה להגיע אליו. אם אותו אתה מצליח לכבוש, אתה מגיע לפאזות שאחרים לא חלמו עליהם בכלל. אם אתה נמצא ברקע שנמצא בסתירה למקום שאתה נמצא בו, ואתה מצליח לכבוש אותו, אתה הגעת לדרגה שאחרים לא יכולים להגיע אליה. כן, זה היסורה, יצירה, זה להסיר, זה המיצרים, זה הגזרות, זה כל הדברים האלה. טוב, הסחפנו. לא, אבל זה יסודי. אני מבקש רק תשימו לב לזה. בכוונה, כן, אני עכשיו כאילו נותן תירוצים לעצמי, כמובן זה לא, אבל אני אומר, תשימו לב לזה בכל דבר, בכל מקום. כשאתה מגיע למקום היותר רוחני, זה במקום שאתה כולל את היסוד ההופכי הגמור. תשימו לב, זה כלל. בצדקה, בהלכה, בזהויות השונות. איך זה בזהויות השונות? למשל גויים. גויים אין בהם טומאה. אין בהם טומאה. ישראל, בגלל שהוא הגיע למקום גבוה, אז זה בטומאה וטהרה. תשימו לב. טוב, רק כדי שבכל זאת נתחיל טיפול. גוי לא מתאמן. מת. גוי לא מתאמן. ובפרק חלק, לפי זה גם כן, לאב, אני אומר אותו דבר, איש ואישה, אומרים, זה, נעצור כבר בנקודה הזאת. אומרים, אישה, מה זה? תמיד, שוביניזם, תדעה, אישה, מנודה, נכון, כל הדברים האלה וכו' וכו', יהדות, שוביניסטית, תתתתה, וכו' וכו'. הפוך, איפה שאתה מוצא סיכונים גדולים, שם נמצאים סיכונים גדולים. שם מצוי, למה בארץ ישראל יש כל כך התמודדות? כי הדרישה, הדרגה שאתה נתבע להגיע אליה בארץ ישראל, זה להכיל הפכים. הפכים, אתה עוסוק בעולם של רוח, ואתה קונה עכשיו עולם של חומר, אותו דבר דרך אגב, איש ואישה שזה גם שמיים וארץ.